אני אמשיך למד עוד שעה, אתם רוצים את הפגישה גם כן? טוב, אני מבין שאני מול לחנוך פה את סדרת המפגשים לראשונה בתולדות נשמת הר עציון. אני לא יודע בדיוק מה המודל המצופה, או אני אומר את זה אחרת. אני אעשה, הסיפור הזה רץ כבר כמה שנים עם התוכנית בחו"ל, אז אני... לפחות היום אני אעשה את המתכון די דומה למה שקורה שם, ואני מתחנן, מבקש, דורש, אם יש לכם איזשהו הצעות, משוב, אז תיתנו את זה. א', תיתנו לנו את זה. לא יכולים לרוץ דווקא לעבוד ככה, דרך מוטי וחזי, ואפשר גם לדבר עם... כמו שישבה לנו שכים. אבל בכל מקרה, אם יש לכם איזשהו... איזשהו רצון נראית ל... לא יודע, לעשות את ה... אתם רוצים לבחון נושאים, וכל פעם לבחון נושא אחד לדבר עליו, אתם רוצים לשם מתכונות לשאלות ותשובות, אתם רוצים את... לקח איזה נושא ושידתי, קיצור מרת, תתנו איזה אינפוט, כי בינתיים לא אמרו לי שום דבר חוץ משנעשה מפגש, אז... אז כמו, היום נעשה מה שאני מבין, כאילו... חוץ ממה שליכטן, שאף אחד לא אמר לי מה לעשות, אז... אבל ב... אנא באמת תתנו את ה... תתנו את הדעת, איך מה רוצים לעשות. טוב, אני רוצה לומר כמה מילים לגבי... כזה עניין עד היומה, ובעצם... הרי הם באמת אמור להיות שזה מפגשים פחות פורמליים. זה גם בעניין עד היומה, וגם אני חושב עצמי טיפ-טיפה לחזור על דברים שאמרתי אתמול לתום בני חול, אז מישהו בטעות או לא בטעות יתפלח לשם, אז הוא עכשיו ישלם את המחיר שנשמע את זה פעם שנייה, משופר יותר, כי זה בשון עברית. כל מה, אני רוצה למטה, כמה מילים לגבי אמת, ובבד ימד, או יותר נכון, בלי אנחנו מתכננים הספד, או השבוע, בתחילת שבוע הבא מהספד כמובן בית המדרש, אבל אני צריך קצת לומר כמה מילים על זיקתנו ויחסנו אליו, וגם על המשמעות והחשיבות של ההשתתפות בהוויה, למרות, כאילו למרות נקרא לזה שלא יחסים אנשים גם בלעדינו. תו א', המומד במועד קטן לפחפי, במקום בתוספת, שחכם שמת, הכל קרוביו. היא לא באה ואומרת, חכם שמת, זה עצוב, או חכם שמת, זאת אומרת, איך כמה, היא אומרת, קרוב משפחה שלך. הכל קרוביו, הכוונה שם לגבי דיני הווילות, זאת אומרת, באמת דיני הווילות, כבר שאני מדברת ספציפית לגבי קריאה מזוכן נכון, אבל היא... היא בעצם באה ואומרת שאדם צריך לראות את זה, לקחת את זה, כאילו שקרוב שלו נפטר. ועכשיו, ולמה? כאילו, מה באמת עושה את החכם להיות הקרוב? אז כאן אומרת, יש לי מובן נוספת שהיא משמעותית, ספציפית באמת לגבי לוויות, אבל כאן זה מעבר ללוויה, זה גם שאומרת, הזיקה הכללית יותר. מה בכתובות, דנה, מה עושים לגבי סדרי עדיפויות? כאילו אם אדם יש לו, קצת קלה, ברית מילה, פגיון הבן, לוויה, ביקור חולים, איך הוא מתאב איזה מעשים בכל יום? אתמול עשיתי לוויה באמצע, בשביל ללכת לך דונם, האם זה נכון או לא נכון? האם מזמין את בית המדרש בשביל ללכת ללוויה? האם מבטאים תלמוד תורה בשביל הדברים האלו? זאת אומרת שבכתובו מדברת, אז אמת, וקצת בגמרא, אחר כך בראשונים שם יש עוד מקום מקרים, מה אם חתונה ולוויה נפגשים בצומת, ומי צריך לפנות את הדרך למי? הגמרא אומרת ככה. תראה, הבנה, מבטאים תלמוד תורה לצאת המת ולחסת קלה. אמרו לה, רבי דבר בעילה היא, שם ותה, תלמוד תורה לצאת המת ולחסת קלה. זה מכאן אגב, ההת הולך לחתונות. אחרת זה ביטול תורה, זה כמו הזאת. באמת דברים אמורים, כשאין עמו כל צורכו. אבל יש עמו כל צורכו, אין מבטלים. עכשיו, הגמרא פה לגבי... אוקיי, וכמה כל צורכו? אמר שמואל בעיני משמי דרב, תריסר אלפי גברי ושיט אלפי שיפורי. ואמר תריסר אלפי גברי ומינאי ושיט אלפי שיפורי. קיצור, זה מדובר בקהל מכובד. דילגתי פה טיפה. רב שש, את ויתם, רבי יוחנן, אמר נטילתה כנתינתה. אמרתי, אתה בשישים ריבו, אף נטילתה בשישים ריבו. והני מלמד קרי וטני. אבל למען דמתני לת לשיעור. אבל ככה, שמדובר באדם ש... כן, דקרי וטני, זאת אומרת שהוא תמיד חכם, אז 60 ריבו. מצרי, למה? כי נתינתה כך נטילתה. הם בעצם, מה היא בעצם אומרת? היא בעצם אומרת רעיון שביא בחז"ל בהקשרים שונים. בעצם שתלמיד חכם הוא לא רק אדם חשוב. בעצם אומרת שתלמיד חכם הוא בעצם מייצג עבורנו או מבטא עבורנו את התורה. כאילו בלשון הישיבתית או בשפת המחשבה הליטאית, תלמיד חכם הוא חפצה של תורה. כאילו מי שרוצה יכול להסתכל בית הלוי בדרושים שלו, דרוש י"ח, הוא כותב שם כך, שלכל דרוש, הוא עושה שם הבחנה מאוד יפה, ואני מאוד מנסה לקרוא את הדרוש הזה, הוא עושה שם הבחנה בין לוחות ראשונות ולוחות שניים, אבל למעשה הוא אומר כך, שבלוחות שניות, התלמיד חכם הפך להיות הקלף, כמו שבספר תורה יש דיו וקלף, אז אם בתורה שבעל פה יש תורה, יש את הסוגיות ואת ה... ויהיה, אבל תמיד חכם הוא הקלף, כאילו המוח או הלב שהתמיד חכם הופך להיות הקלף שאליו כתובה תורה שבעל פה. זה תורה שהופיע בגמרא למשל בקידוש נדמה לי, כמה טיפשה היא, אני בבלה היא, תקיים מפני ספר תורה ולא מפני גב הרבה. זאת אומרת שהם קמים מפני ספר תורה ולא מפני תמיד חכם. ולמה? כי תמיד חכם הוא כמו ספר תורה, הוא ספר תורה מהלך. אלא בהבדל אחד, ההבדל הוא שהספר תורה הוא דומם והתלמיד חכם לעומת זאת הוא דינמי. אני מקווה דינמי לא רק שהוא זז, אין דינמי מבחינת זו שהוא מייצג את התורה שבעל פה. שבעצם מה שקורה זה כך, התורה שבעל פה יש מערכת של אידאות, כל מיני ייעוד, גירעון כסף, נידה, תומת נגעים, הכשר זרעים, יש כל מיני, עכשיו צריך לתרגם אותם, צריך לעשות שני דברים איתם. אף אחד צריך לתרגם אותם למציאות, צריך גם לחדש אותם. אני צריך לבוא ולפתח את המערכת, לקחת את כמה מילים בתורה ולנפח אותם למדרשי הלכה ולגופי הלכות. זאת אומרת, את השלושה ארבע מילים בספר שמות, הפוך לשלושת הדף של הסוגיה פה, ולאחר מכן הפוך את זה לחמד הרמב״ם וכל המדנות שיש, ויש עוד יותר ממה שקראתי בשיעור, כתוב לפניכם בספרים. אז צריך לייצר תורה, וצריך גם כן ליישם אותה. כי בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא, שם אותנו בעולם, והוא גם בא את התורה, והתורה אמורה להדריך ולכוון אותנו ולעבוד אותנו בחיינו בעולם. לא אכנס כרגע ליחסים בין התורה לבין העולם, מה שברור שאתה צריך לחיות את התורה בתוככי העולם. ואז עכשיו לפעמים אין בעיה, כאילו אדם נורמלי בתנאי חיים נורמליים יכול לשמור שבת בלי בעיות, יכול מרת ל... אני יכול בפסח לסוף את החמץ שלו, אבל הרבה פעמים יש לנו כל מיני בעיות, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות בית חולים, זה יכול להיות למשל בימי הביניים שלא יודעים ליהודים לאפות לחם, כי יש גילדות ויש איסור של פתקום, אז מה עושים? איך אופים לחם כשהגויים נותנים להשתמש בתנור? כי רק להגיד את האופים מותר להשתמש בתנורים, והם גויים ויש בעיה של פתקום, אפשר להכפיל את הבעיות האלו עשות מונים. יש בעיה של שלום בית ויש שיחות נידה, ויש בעיה של פוריות ושיחות נידה, וכהנה וכהנה וכהנה. מה עושים? בוא נאמר הדוגמה הקלאסית, כמובן וחי בהם בגלל פיקוח נפש בשבת, אבל העיקרון זה שוחי בהם חוזר בכל מיני, אין לך כמעט תחום הלכתי שלא שאתה נתקל במתח הזה, שאיך אתה יוצא תורת חיים, לא רק תורת אמת, אלא גם תורת חיים, שאתה מצליח לחיות וליישם את התורה. כלומר, לפעמים אין כמעט מתח, יש תחומים שחלק וקל מאוד לעשות אותם, ויש תחומים שבאים עם מתח כמעט בלתי נסבל. יש תחום אחד שמתח כל כך גדול שחז"ל אמרו, אין. זה בן סורר ומורה. לא רוצו שההורה יוצא את הילד שלו להורג. אז בעצם באו ואמרו לו, אהב לא דברה, דאגו לכך שזה לא יהיה ולא עומד. אבל כל הזמן חיים את המתח הזה שבין ההלכה לבין יישומה, בתוך הלכה ששניהם רצון הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא שההלכה כאילו מוותרת או נכנעת לנסיבות, אלא ההתחשוב בנסיבות היא חלק מה... היא גורם הלכתי, זאת אומרת, העובדה שמקילים בהפסד מרובה, שמקילים בשעתתך, שמקום חול לא גזור רבנן, כל דברים האלו הם גופי הלכות, הם לא ויתורים למציאות, אלא הם חלק מאיך שהמציאות מתנהלת ומתנהגת. ועכשיו, המשימה הזאת היא לא תמיד קלה, היא דורשת המון, עכשיו היא דורשת, בעצם תמיד חם עושה זאת, מה בעצם הוא עושה? הוא בעצם בא ועושה שני תפקידים. תפקיד אחד, תפקיד המחדש, שהוא בא, כמו הוא לוקח את הבקיבה, כן, יושב ודורש תלתים של הלכות, וזה הבקיבה בזמנו, וזה הבאי ורב אחר כך, וזה הבנו תם לאחר מכן, והרמב"ן לאחר מכן, וכדומה וכדומה. וברמה שנייה, כמו גם זאת אומרת, צריך גם תלמידי חכמים שדואגים ליישום. כי בעצם זה להפוך את התורה לרלוונטית וחיה וישימה. אז הסובד שכביש ההלכה, ששמה הוא מנסה ומגדל ומרומם דווקא את התורה בתארתה, נקרא זה תורת אמת, לא תורת חיים, אז הוא אומר שמה, אני לא רוצה לפסוק הלכה, אני רוצה לעסוק באידאיות מבלי שהמציאות הדפוקה אומרת, מחייבת להם לעגל פינות. והוא מכריז שיש שם משפטים קיצוניים ביותר. אבל בדרך כלל מקובלנו לא ככה, מקובלנו שדווקא היופי זה שאתה לוקח עולם של חומר ועולם של עצים ואבנים ואתה מצליח לפח בו נשמת רוח חיים של הלכה. כשאתה לוקח מים הופך את זה למקווה, אתה לוקח בגד הופך את זה לציצית, אתה מאפשר בן אדם לחיות, זו בעצם משימה תורנית מדרגה ראשונה. ולכן בעצם תמיד חכם הוא עושה את התפקיד הזה, ולכן החידושים שהוא מחדש הופכים להיות כמו גופי תורה, הוא הופך להיות הביטוי של התורה, הוא וגופו ואישיותו. וכן הגמרא משנה קדיקה אומרת, כנתינתה כך נטילתה. כמו שהתורה ניתנה בשם ריבו, כשנוטלים אותה, עכשיו, מה פשוט התורה ניתנה? זה אידאיות לגבי אבנים, נכון? שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוקים. אז גם כשאתם מחזירים את הגוף שהכיל בתוכו, אז נותנו את הלוחות עם התורה בפנים. עכשיו, לוקחים את הגוף חזרה, התורה נשארת כמובן. האידאיות נשארות, התורה איתנו. הספרים והרעיונות, התורה שבפה נשארת איתנו ועוברת מדור לדור. אלא כשלוקחים חזרה את הלוחות, את השני לוחות אבנים, את הגוף של האדם, אז... זו נטילתה. ועכשיו, מה הרעיון שם? אז הרעיון שם, יש בעצם שתי רעיונות. יש רעיון אחד, היות שהוא תורה, יש רעיון אחד, כמו שמעתי קודם, שבעצם מחזירים. עכשיו, זו סתם מחזירים. הגמרא אומרת בראש השנה, כשמסבירה צום גדליה, שגדולה שריפת, גדולה מיתת צדיקים, כשריפת בית אלוקינו. מי זוכר מהקינות האשכנזיות, אז אומרים, כשם איתה צדיקים, כסף בדיוקנו, העולם והבירה. הלוויה שם, אתמול ציטטו את זה, והרבה את המשפטים הללו. מה הרעיון של זה? הרעיון פשוט. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה בעצם עצים ואבנים. זה עצים ואבנים שמכילים בקרבם קדושה. למרות שזה עצים ואבנים, אבל יש שם קדושה. למה? כי השכינה נוכחת שם. זאת אומרת, כי הקדוש ברוך הוא נוכח בתוך הבית הזה. זאת אומרת, שהוא מצמצם שכינתו ושוכן בבית הזה. אז למרות שזה חומר, זה עצים, זה אבנים, יש שם שכינה. ואותו הדבר קורה גם, גם תמיד חכם, בתוכו יש אותם אידאות, אותם רעיונות, אותם גופי תורה, שוכן בתוך גוף. כמו שכשמה הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך העצים והאבנים, פה הוא שוכן בתוך הגידים והעצמות והרקמות והשרירים, אבל התורה שוכנת מחובן, זה כשבעצם נוצר נתק בין החומר לבין הקדושה. הקדושה, מה קורה בחורבן? הקדושה עוזבת, והעצים והאבנים, אלף כל החורבן בעצם, זה הקדושה עוזבת. גם, אבל העצים והאבנים נחרבים. אז לכן כשצדיק נפטר, אז זו טרגדיה, כי בעולם יש פחות מקום קדוש, יש פחות חומר קדוש. גופו מת, יש יותר מת, פחות קדוש. אי תגיד, התורה שלו נשארת, נכון. העולם לא הפסיד, כאילו, זה אותיות פחות באוויר, אבל זה נשאר, התורה לא הולכה לאיבוד. אבל בכל זאת, יש פחות קדושה, כי בתוך גופו הוא גם מבין נציג לשכינה. כהנים שלוחי דרך מנה, מלך ומשיח השם, גם תמיד חכם, יש קטע תורה, יש קטע מלכות, קטע כהונה, יש קטע תורה. הקטע הזה, פחות קטע אחד בעולם כרגע. כי אדם שזכה לקטע תורה, וזכה בגדול, זה הסתלק. ונוסף על כך, לא רק שהקטר הסתלק, גם כמו גם חומר שהכי בתוכו קדושה, איננו. באמת, הנשמה הייתה למרומים, אבל הגוף הולך ונרכב, יש פחות כמו קדושה בעולם. אז לכן זה, קשה מיתת צדיקים, כשריפת בית אלוקינו, אין לך כבר מפגש ומגע עם הקדושה הזאת, זה אומרת, עכשיו, הנקודה השנייה היא, כי נטילתה, כך נטילתה, מה בעצם כתוב שמה? שמחזירים את התורה כמו שקיבלו אותה. מי קיבל את התורה? לא אף אחד פרטי. עם ישראל קיבל את התורה, כעם. ויהי חשב ישראל כאיש אחד בלב אחד. כאיש אחד בלב אחד, פרשו של דבר שאתה צריך, זאת אומרת, שעם ישראל קיבל, עם ישראל כעם צריך להחזיר. לא קיבלנו את זה כעם, אחרי המספר שישים ריבו, לכן גם צריך להחזיר. אם מתקבץ ציבור גדול שמייצג את הציבוריות, ואגב, זו תופעה די נדירה, היו כבר בירושלים לוויות גדולות, אבל לא אכפת לי כרגע מספר מדויק, זה בכלל לא משנה אם זה יותר או פחות, אבל הנקודה היא כזאת. שתמיד הלוויות ההמוניות, אם זה האדמו"ר מגור, אם זה שלמה זלמן, אם זה היה מרד כל מיני גדולים אחרים, בסופו של דבר זה תמיד העניין של הציבור הדתי. מחרת לוויתו של שלמה זלמן, מישהו כתב בעיתון, הוא אדם חילוני, הוא כתב, אני חייב לדעת וללמוד מי זה היה הבן אדם הזה, שחי בירושלים ו300,000 איש באו לעבוד אותו, ואני אפילו לא ידעתי שהוא קיים, לא יודע את השם שלו. אז לא עמיד כמובן גם את צניותו ואינוותנותו המדהימה של שלמה זלמן, אבל היא גם אומרת שלא הדמות ולא הלוויה חצו את המגזר הדתי. אתמול באמת הייתה תופעה שזה חצה מגזר, זה היה אירוע לאומי. אז במחאה הזאת, נתינתה כך נטילתה, זה באמת הייתה במחאה הזאת אירוע מרשים ויוצא דופן. אני לא זוכר אף לוויה ש... כעם ישראל, כעם בא והתקבץ בצורה כזאת. היה ציבור דתי כציבור דתי. היו כבר כמה וכמה לוויות גדולות מאוד שציבור דתי כציבור דתי התקבץ. אבל ככה באמת הרעיון פה שכעם ישראל, זה הרעיון של הגמרא הזאת. עכשיו, כש... פעם יוצא מכם מילים לגבי באמת... הגמרא עוד ככה. זה מאן דקרי ותני. גם אדם תמיד רחם, אדיר, יושב בחדר ולומד לעצמו. אבל אם הוא מאן דמתני, אומר רש"י לאחרים, אין איזה שיעור. למה? כי אז אתה בא לא רק בתור עם ישראל שצריך לשלוח 60 ריבו, אז אתה מגיע בתור עם הכרת הטוב. כאילו אתה חייב לחוב, אתה או עם ישראל חייב לחוב של טובה, הכרת הטוב לנפטר, ואז אין איזה שיעור, כי כל אחד בעצם חייב הכרת הטוב. אם אני שואל את עצמנו, מה אנחנו... מה בעצם החוב של הכרת הטוב שאנחנו חייבים את הרב עובדיה? זה מתחלק לכמה רבדים. ברובד אחד, חילול הכרת הטוב, קודם כל תורתו. השאיר את העולם בתורה. עצם העובדה, קודם כל זה קודם, עצם העובדה שהוא עושים קדושה בעולם. עצם העובדה שיש חידושים. יש חידושים יותר מעניינים, פחות מעניינים, יותר מרשימים, פחות מרשימים, אבל הוא חידש הרבה חידושים. הספרים שלומד, יש בהם לא חידוש אחד ולא שניים, יש הרבה מאוד חידושים. הוא חידש תורה, ברור שאנחנו חייבים לו תודה, אנחנו מקווים מצפים ללמוד את התורה ושתפר את הלימוד שלנו. שנית, מעבר לחידושים כשעצמם, אין ספק שעיקר חשיבותו ועיקר גדלותו הייתה בפסיקה שלו. עכשיו, וזה, כפי שאמרתי קודם, הפסיקה היא משמעותית בשני רבדים. ברובד אחד, רבי יעקב דיבר על זה בלי שבת, חני שבתי, שברובד אחד, צריך לראות את התורה רלוונטית בכל דור ודור, ובכל דור ודור יש בעיות, ובוודאי אומרת, בוודאי שבדור שלנו, עובדיה באיזשהו מקום שייך לחבורה, זה לא יחידי, הוא שייך לחבורה שכמה וכמה פוסקים, שנטלו על עצמה את התפקיד לאפשר לתורה להסתדר בעולם המודרני. פה גם צריך להוסיף עוד נקודה, שלא לשבת, מה שמייחד לקראת את התקופה שמיני מלחמת העולם השנייה, זה שמרכז הכובד התורני עבר מעולם הפסיקה לעולם הישיבה. זה תהליך שלא התחיל ב-1945, אבל ודאי מאוד בולט מני אז. בעצם עולם הפסק, מבחינת היערכיה התורנית, בעצם רוב הסמכות ורוב העשייה התורנית היא דווקא בתחום המופשט יותר. זה מתבטא ברנסנס של קודשים למשל, זה מתבטא בשוק כלי הנושא של יהוד, כן? זה דין שרק היובל נוהג בו, נוהג רק בזמן היובל. זה נוטה בכל מיני דברים. בעצם אומר שהמון כוחות, שפעם, במאה ה-18, המון כוחות היו כמעט בגלל מחדל פונים לעולם הפסיקה. במאה ה-20, יש הרבה מאוד כוחות שפנו לכיוון ההוראה בישיבות, יותר מראשי ישיבות, ולא פנו לכיוון הפסיקה. ואז, זאת אומרת שחבורה קטנה יותר, הייתה צריכה לטעול לעצמה את התפקיד הזה. כלומר, אני לא אומר איזה דיכוטומיה טוטלית. כל ראש ישיבה, דומה זו אחרת, נאלץ לפסוק, או כל אדם גדול, גם אם הוא מוכיח שזה קודשים טהרות, הוא גם כן פוסק. אפילו דיכוטומיה מסובבת שהכריש שהוא לא רוצה לפסוק, ובכל זאת פסק. גם כן פסקים משמעותיים. בכל זאת, מי שחושב את משה מסובבת, מה שקופץ על הראש זה קודשים, ולא מה קופץ על הראש פסק. ובצדק. ולעומת זאת, זה רבד שייך לחבורה של כמה וכמה פוסקים, משה פיינשטיין, שלמה זלמן, ואדנברג ואחרים, שבעצם את התפקיד הזה, זה תפקיד שקריטי לכולנו. גם כי אנחנו חיים את זה, כל מי שמשתמש בפלטה בשבת, במידה הבאה סומך על היתר של עובדיה פה, פלוס מינוס. ואם הוא ספרדי עוד יותר, כי בפסיקה הספרדית פלטה היא מאוד גבולית. עובדיה הוא זה שבעצם בא והתיר אותה. בסדר, אני לא אומר, אפשר לחמם אוכל גם לא עם פלטה חשמלית, יש גם פטנטים אחרים, אבל זו רק דוגמה קלה, וכל מיני מרת, כל מיני פסיקות שלו השפיעו מתחיל מהמטבח בשבת. אני לא יודע, מישהו רוצה לעשות כוס תה מבלי שהוא צריך לנגב את הכוס, את כוס תה השנייה שלו, בלי לנגב את הכוס, אז עובדיה התיר את זה, רבן קוטר עשה את זה. אז זו רק דוגמה, ועד כמובן, עד שלמת, עד אחרות הרבה יותר ברמה הלאומית של פסיקה. אז הבמה הזו, אבל אני חושב שכולנו חייבים עצם, קודם כל לקחת את הטוב, אז עובדה שיש פסיקה ויש כתובת, גם אתה לא צריך את הכתובת. איזו עובדה שתורה ממשיכה להיות רלוונטית, ממשיכה להיות ישימה, מישהו ייקח את ההחלטות. דרך דוגמה, נסקה זה כמה הזדמנויות, תחוש הפוריות. זו פסיקה שיוצא יש מיין, או חשמל בשבת. עכשיו, אני לא אומר שדווקא עובדיה נתן את הפסק המכונן שם, אבל זו חבורה שלמה שדאגה לכך, שאפשר לשמש בחשמל בשבת, ושם את, שאין אף בן אדם בארץ שלא מקבל טיפולי פוריות מסיבות של מסיבות של אבן העזר וכדומה. שאין כמובן, יש גם את הקטע הטוב על הפסקים הספציפיים שלו, שכמובן, חלק אנחנו מודעים לזה, כי למדנו, חלק זה לא תמיד אדם מודע ש... החל מהפסיקה שהוא מנה לפי ויצא משם, יצא מפה גם לא כל כך משנה. בסופו של דבר, את, כל כך מאיתנו נזקק לפסיקות שלו, וגם בזה חייבים הכרת הטוב. אבל יש נקודה נוספת, ופה אני צמת, נתחיל נקודה שהיא הרבה יותר רגישה, אבל אני חושב שהיא חשובה ביותר. הרב עובדיה, תמיד שמי ששמע פה מראה את האבולר מדבר, איזה אחדות, איזה דוד מאחדת, הוא עמד שם דיבר דרש גבוה גבוה על אחדות. אז כל כך אתה יודע, כשפורשים על אחדות, סימן שיש בעיה. אם באמת יש אחדות, אז לא צריך לדבר על זה. אבל מעבר לכך, ברור שזה יצא בעיה, כי ברור לכולנו שעובדה גם הייתה גם לא אבדות מאחד, גם אבדות במידה מסוימת מפלגת. אז אני רוצה קצת לנסות להסביר את הנקודה הזאת, איך שהיא נראית לי, ומה קרה לי בהקשר הזה. תראו, הוא היה דמות גם מאחדת וגם מפלגת. ברמה הלכתית, הוא היה דמות מאחדת. כל מי שאדם דתי ומחויב לתורה ומצוות, אז מתאחד מסביב לפוסקים ותלמידי חכמים, ואם יצא לכם לשמוע אותו, נותן שיעור או לראות אותו, מה טוב, אם לא, אני ממליץ בחומד, לקרוא אותי חווה דעת ותראו כמה תשובות רק בשביל להתבשם מהניחוח, אבל תמיד חכם, בתור פוסק, בתור נותן שיעור כללי, בתור מחדש כותב חידושי תורה, יוצא אחדות. חזר בדמות זה עובד, והיית בסופה, שבסופו של דבר מרת, מגיעים לאהבה ומגיעים לאמת ששני תלמידי חכמים שיושבים את אהבה ביניהם וכו' וכו', וזה נכון. וההתייצבות המסיבית אתמול של חוגים שונים מכל קצת הקשת הדתית, היא בגלל זה. זאת אומרת, שתורתו, פסיקה שלו, התשובות שלו, זאת אומרת, הדמות התורנית שלו, אכן יצא אחדות. יצא אחדות משמעותית. הצד שני, וזה הצד של המנהיג הציבורי. עכשיו, מהזווית הזאת, הוא היה דמות מפלגת במידה ידועה. אני רוצה להסביר מעט למה וגם מדוע, בסופו של דבר, יש מקום אפשר לומר שזה לזכותו. עובדתי לקח לעצמו תפקיד, שוב פעם, בסיוע של אחרים. אבל ברור שהוא היה דוד מפתח, זה לא ספק. הוא בעצם הפך להיות מנהיג סקטוריאלי. אם הוא היה מנהיג אחדותי, בתור פוסק, והוא פסק לכל אחד, למרות הגעת ציבורית, הוא בעצם הפך להיות מנהיג סקטוריאלי. ומנהיג סקטוריאלי כמעט בהגדרה הוא מפלג, כי כדי לשמור על הסקטור שלו הוא מתמודד וגם לפעמים אפילו מרפקים בכוחניות כלפי סקטורים אחרים. ככה העסק עובד. אם אתה, מי שאומר לי פעם אחרי שהמשך נפטר, הוא היה מנהיג סקטוריאלי מצוין, שזה גם ביקור, גם משווח וגם גם ביקור מסוימת. אבל עובדיה בחלקו ניסה להיות מנהיג כללי, אבל בסופו של דבר, בשנים האחרונות זה בלט יותר, הופך להיות מנהיג סקטוריאלי. וזה כמו יצאת, כשיש סקטור שאתה דואג לו, אז אתה מקים מחיצות בין אחד לבין האחרים, אתה מפעיל מפקים, אתה מתנגש ומתגושש. עכשיו, הדבר הזה, וזה קצר פילוג מסוים, אבל, וכאן אבל הגדול, הוא לא היה מנהיג סקטוריאלי של איזו קבוצה חזקה של איזה ועד עובדים שגם ככה יושבים לשיבר, והוא בעצם הוא לקח ציבור שלם שהרגיש מנוכר מתואר מצוות, לא מתואר מצוות, הרגיש מנוכר במידה לא מבוטלת מיכולתו להיות שותף לניהול המדינה, מיכולתו להיות, מיכולתו בעצם להתקבל כשווה ולהיות שותף ב... ובסופו של דבר, הוא לא רק שהוא פעל ברמה הלכתית, כאילו לאפשר כלים הלכתיים, הוא בעצם דאג לתחושת הניכור ששרר בין הממסד או המדינה לקבוצות שלמות, וגם בין ההלכה והתורה, גם בין עולם תורה ומצוות. הוא בעצם דאג להחזיר אותם חזרה לתחושה של שייכות, לתחושה של בעלות, תחושה של מעורבות וכבוד, מה שהם קוראו, מה שהוא קרא בסיסמאות שם, החזיר התורה ליושנה, זו הייתה משימה בעלת חשיבות היסטורית ביותר. מיטב הבנתי, ש"ס איננה תנועה פוליטית, היא תנועה חברתית רוחנית. יש לה ביטוי פוליטי, ביטוי פוליטי זה משחק כסח לפעמים, ולא בוחד גם באמצעים, נקרא לזה לא עדינים. אבל ביסודו של דבר, זו תנועה רוחנית, שבאה לתת תחושה של שייכות לאנשים שאלו שהיו לפני כן לא נתנו את התחושה הזאת. וחלק, כאילו, גם אנשים בעלי כוונות טובות לא תמיד ידעו לתת את תחושת הזיקה לתורה, למצוות, איך אפשר בתוך מדינת ישראל המודרנית והציונית לשמוע לזיקה למסורת העבר. חלק מהממסד לא אכפת לו, חלק היה אכפת לו ולא יודע איך לעשות את זה. וכל מיני, כל מיני ניסיונות לקרב אנשים לתורה, אנשים שבאו בסופו של דבר מחברה מסורתית, לקרב אותם לתורה, לאפשר להם, לתת להם תחושת זיקה ושייכות, זה לא הצליח, עד שהוא ואנשים שלידו קמו, והם הצליחו לתת כמו תחושת שעטרה ליושנה. וזה הישג עצום, זה הישג שכולנו צריכים להיות אסירי תודה. גם מי שיש לו אידיאולוגיה אחרת, השקפה אחרת, פשוט אסיר תודה שעשרות אם לא מאות אלפי אנשים מרגישים מחוברים לתורה, מרגישים זיקה עמוקה לתורה, מרגישים שתורה שייכת להם, מרגישים שמדינת ישראל מקבלת אותם בכוח משמעותי. והדבר הזה מרת, גם אם הוא כרוך במדי פעם מרת, בהתכסכות עם ציבורים אחרים, בתמונה הגדולה, הטעויות מרת, או היציאות הלא מוצלחות, מחווירות לעומת ההישג. ההישג כאמור של להחזיר את הצבע לחיים, מבחינת תורה, מצוות, כבוד הדדי בחברה הישראלית, עצמו החילוני חייב לו, שמעתי בוקר איזה חילוני ברדיו מדבר על כך שעבדה בשבילי רק ניכר אותי ורק פילג אותי. אז נכון, עבדה מה מדי פעם כמה משפטים שבאמת גמרו לחילונים להרגיש שהוא תוקף אותם. אבל גם אדם חילוני חושב, צריך להבין שעובדה שהוא לוקח כמו קבוצה מרת, קבוצה שמונה, היא מייצג מעל 10 מנדטים כבר 25 שנה. זאת אומרת, זה לא איזושהי תופעה חולפת, מדובר במאות אלפי אנשים. כשהוא אפשר להם ביטוי בתוך החברה הישראלית, גם החילוני צריך להודות על זה. וכמובן הדתי שצריך להודות על כך, שצריך להקים מערך שלם של בתי כנסת, תלמודי תורה, אומרת, בסדר, אז יכול להיות שהם הצליחו לגנוב תקציבים בני עקיבא, אומרת, או מהחינוך הממלכתי דתי, אבל בסדר, בתמונה הגדולה, כשההיסטוריה תשמעות ב-200 שנה, אז באמת יהיה פחות חשוב כמה תקציב, אומרת, אלא מעיין נקח, וישב בני עקיבא וסידו. מה שיהיה חשוב זה שלקחו האנשים, נתנו להם תחושה של שייכות, ותחושה שתורה היא שלהם, ושתורה היא שייכת להם, ושלום המודרני והעולם התורני יכולים ללכת יד ביד. אז מדי פעם, זה נכון, בחוכמה של החכם עשה, אולי אפשר לעשות את כל זה בלי מדי פעם את העלבונות שהוא זרק לאוויר. יכול להיות, אבל זה קשה מאוד לשפוט. א' כל מרת, אם אנחנו באים לדון את האדם מרת, בכל יום, ודאי לאחר פטירתו, כל הדברים האלו, לעניות דעתי, מחווירים לעומת ההישג. אז נכון, יש כמה חילונים וכמה דתיים שהוא גרם להם אולי קצת יותר להרגיש קצת מרוחקים, קצת יותר מנוכרים. אבל מכלול, העובדה שהוא מנהיג סקטוריאלי, בעיני הביא ברכה עצמה לעם ישראל. גם זה לא סקטור שלי. כי רק אדם צהריים רוצה שרק הסקטור שלו יצליח. כי עם ישראל בנוי 12 שבטים. ומי שבשבט זבולון ורוצה שנפתלי ייפול על הפנים, אז הוא רואה את העולם דרך החור של הגרוש. אלא צריך לראות את העולם בראייה רחבה יותר, ובראייה הזאת, טובתנו שהסקטורים האחרים יסגשגו, כמו שאהבנו, אנחנו צריכים לקוות שיותר יהדות אצל חילוניים, צריכים לקוות שיותר יהדות אצל רפורמים וקונסרבטיבים גם כן. זה לא מה שאנחנו צריכים להיות רפורמים חס ושלום, זה כן אומר, אבל שיש לנו אינטרס שכמו שמנהיג שתן יותר יהדות שם, גם אם זה יגרום לך, אם אחר בבוקר מי שיבוא ויאפשר לרפורמים וקונסרבטיבים יותר יהדות ויותר קשר לקדוש ברוך הוא, גם אם זה ינגוס בנו ברמות אלו אחרות, זה עדיין בחשבון ההיסטורי יש שווה את המחירים. ואין ספק, אז היא בסדר שעשה את כל זה ולא יעליב את שלומית אלוני. אז בסדר, אז אני מוכן, בחשבון הגדול, אף אחד לא מושלם, בחשבון הגדול אפשר לשכוח מזה לעומת ההישג. מעבר לכך, זה קל לומר את זה, אם הייתה לו אישיות אחרת, הוא לא היה מעליב אותה וגם לא היה מצליח להתחבר לציבור שהוא מתחבר אליו. זה לא בטוח שזה כך בקלות ניתן להפריד, הרבה פעמים זה עסקת חבילה. חלק מיכולתו, זה לא רק שהוא אדם גדול בתורה, זה גם היה זה כמובן. זה גם היה שהוא היה באמת אדם עממי, הוא לא היה אדם גדול שירד אל העם, הוא היה אדם באמת עם אישות עממי. עממיותו אפשרה לו תקשר עם העם, הוא לא היה רם וניסה שדע להירד את העם, אלא הוא באמת היה, הוא היה עממי באמת. והעממיות הזאת הביאה מדי פעם ליציאות שהיו לו, אבל אני חושב שהיא גם הביאה לכך שהוא הצליח להיות נערץ על העם. ואז לכן מרת, נכון, היה בו משהו, לא, משהו, הפסיקות איחדו, הנהגה, אכן אתה מפלגת. אבל אני אומר, זה מפלג שאתה עומד שבט מול שבט, כשמסתכל מלמעלה, בתמונה הגדולה, אז כולנו עם ישראל, בעובדה שהסקטור הזה היה מנהיג שעשה כך הרבה, תורת כולנו, אני חושב שמרת, אז קצת פילוג שנוצר, עם השנים זה יידח, וההישג יישאר, הישג מאוד משמעותי. אז לכן, צריכים גם, אני חושב שגם את זה, אנחנו חייבים לו הכרת הטוב מרובה ביותר. גם על זה שהוא הקים את ש"ס, וגם על זה שהוא חיבר את האנשים הללו, גם כאמור, המפד"ל מדי פעם סובלת, וגם החילונים מדי פעם נעלבים, בחשבון הכולל, זה זכות גדולה, כן.
ראיתי כתבה, היה מישהו כתב שאחרי שהוא נפטר זה בעצם סוף עידן, כאילו כמו שיש לך עידן ראשונים, עידן אחרונים, אז זה עידן יחידנים, כאילו של פוסקים גדולים. ורציתי לשאול שתי שאלות, א', איך אתה מבחן מתי זה סוף עידן, באמת, באמת, כאילו, מה, אם יש איזה באמת נפקא מינות או משהו כזה, או...
איך אתה מבחן סוף עידן, יש רק דרך אחת, לחיות בעוד 300 שנה ולהסתכל אחורה. זאת אומרת, זה צריך פרספקטיבה של היסטוריון. זה סוף עידן, אני כמה פעמים אמרתי פה, וגם מי שפעם פרסם את זה באיזה מאמר, אני חושב שיכול שזה בוא סוף עידן בשואה. זאת אומרת, יש, אם רוצים בסוף עידן, 1940 נראה לי כתאריך יותר יצליח, אז זה לא בשביל עכשיו, זה פעם, אם תוצאים במפגש הבא, או פעם אחרת. אבל גם זה, איך אני אדע את זה? אחד המתים. אנחנו לא נדע את זה בימינו.
זאת אומרת, כתבו את האחרונים, את הראשונים, דוגמא, כתבו את הראשונים לאחרונים. יש גם נפקא מינות להלכה.
עד היום, עד היום יש את הוויכוח איפה הגבול הזה עובר, אם זה עובר ב-1350 או 1550, אבל בכל מקרה, אומרת, זה לא קם, אומרת, אף אחד לא קם כאילו יום ב-1349 ושם שלט, היום נגמרה תקופת הראשונים, מחר מתחילה תקופת האחרונים. כי זה לא כמו במילניום שהיה פה אומרת, אלא זה צריך פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, זה לא... כל משפט, כל מי שאומר שנגמר, שברמה הזאת שנגמר עידן, לא שטויות. זאת אומרת, כי זה, יש לדעת, זה 200 שנה. מי שאומר שנגמר עידן ברמה האישית, ברמה הציבורית, אם משתמשים במילה עידן בצורה אחרת, אז ייתכן, אומרת, אני לא יודע, מה שצריך להיזהר אומרת, בוא נאמר ככה, דור הולך ודור בא, זה נכון שבפרספקטיבה היסטורית אנחנו יכולים לומר שיהיו דורות ותקופות עם יותר גדולים, עם פחות גדולים, קשה מאוד לדעת. למה במאה ה-12 בצרפת היו גדולי העולם, במאה ה-14 לא היו, לא בצרפת, נגיד, בקצת יותר מזרחה. זה קשה לדעת. למה בספרד יש את הרמב"ן, הרשב"א, הרדב"א, ואז אחר כך יש פחות... קשה מאוד לדעת, כאילו, צפת במאה ה-16, אם אתה אומר, מה הולך לצפת במאה ה-18? לפעמים זה אפשר לדעת, לפעמים אי אפשר לדעת. זה לא כל כך קל, זה דורש היסטוריונים, באמת, חכמים ונבונים לדעת את זה. אני חושב שזה מה, אני צריך, אחרי שהסובייצ'יק נפטר, אז יש שם ביישוב פה עם אחד התושבים, אז הוא אומר לי, מי יחליף את הרב? אמרתי לו, אף אחד לא יחליף את הרב. יקום אנשים אחרים עם האופי שלהם, עם האישיות שלהם, עם התובנות שלהם, וינהיגו כפי הבנתם. לא, כי הוא חושב מולכים של רבי, כן, באמת, אם הרבי נפטר, צריך רבי אחר במקומו, אבל... אני לא, תשמע, נכון מהיום, היה מתופעה קצת ייחודית. אבל אני לא תגיד שבועה שבעוד 60 שנה לא יהיה עוד, עוד, עוד. לא יודע, שצריך לזמת, צריך באמת, צריך לחיות בתחושה שהקדוש ברוך הוא אומרת, הוא מקים פרנס, הוא מקים פרנסים לדור. אגב, גם לא יהיה, זה יפתח בדור כשמואל בדור. אני לא יודע, אני חושב שזה קצת פזיז לומר ש... נכון היום, אז נכון, באמת, היו כמה בארצות הברית, משהו פיין שנפטר, אף אחד לא באמת מילא את הנעליים שלו. זה אכן נכון. זה לא אומר שבעוד 20 שנה זה לא יקרה. אני גם לא יודע, נכון, שהרב עובדיה, בשלום הזמן, אבל... אני לא יודע, אני גם לא יודע, לא מכיר מספיק את העולם, לא יודע מי הכוכבים העולים בעולם החרדי. הוא היה אדם מאוד, מאוד גדול וייחודי. זה גם נכון שהתקופה, זה תקופת מעבר. זאת אומרת, כל גדולי הדור הקודם בעצם חיים בתקופת מעבר. הם נולדו בתוך עולם אחד ופעלו בעולם אחר. זה הרבה פעמים גורם מפריע. זאת אומרת, הדברים הללו הם פעמים רבות גורמים מפריעים. כי אתה ניזון מלומות שונים, תמיד יכול להיות, אבל כי עובדיה הוא נולד בעולם אחד, והוא בא, נגיד, יחסית אצלו זה פחות בולט, נגיד, דמות אחרות שמאחרי השם, יהודי כמו ויינברג שדה אש, הוא חי ממש עולמות שונים ומשונים, זה ודאי יפרע אותו, אבל אני לא יודע, נכון, היום בבוקר אין, אבל לא יודע מה יבוא עוד 10-20 שנה, אני הייתי נזהר מהיר. יכול להיות זה נכון, אבל אני חושב שזה קשה לדעת כרגע. מחר בבוקר, אני אומר ככה, מחר בבוקר תהיה איזו שאלה מאוד קשה, שהמדינה תצטרך לפסוק אותה, אני לא יודע מה, נגיד איזה פסק, אבל נכון, מצד אחד אולי לא יהיה את הרב עובדיה, אולי את הרב שלמה זלמן שעבר שיכול להתייעץ איתו, מצד שני, מישהו יפסק את זה. זה לא ישאיר את זה לשמיים.
זה לא יגרום למחלוקות ופירודים.
אני לא חושב שזה יקרה מחלוקות פירודים חדשים. אני לא חושב ש... אתה יודע, אחמד, אני דיברתי שהוא מאחד בעולם הלימודי, אני חושב שזה נכון, אבל זה גם נכון שבעולם נקרא זה האליטה הלימודית, זה לא תמיד הגורם. מישהו סיפר לי שלפני 60 שנה או 50 שנה, בבני ברק הם לא ככה אהבו את זה שהוא כוכב עולם, לא את הגישה ולא את ה... הושיבו צוות לבדוק את התשובות שלו, לבדוק אם סתם ממציא ציטוטים. כאילו לקחו את השפר, והם בדקו איזה 20-30 תשובות, ונשברו, הם ראו שהכל באמת, כל מה שמצטט באמת קיים. אבל זה לא שלא היה שם איזשהו מתח. תשמע, הוא נלחם כמה מלחמות קישוטיות, אפשר לומר. הוא ניסה, הוא פסק שהוא עדיין בפתח תקווה בתשי"ו ליבם. אחרי שאבוזיה והרב הרצוג תקנו תקנה שאין יותר ייבום, גם לא ספרדים. אשכנזים לא מייבאים כבר מהמאה ה-12, מהמאה ה-11, אבל הוא תיקן שגם העולם הספרדי לא ייבא, סליחה, הם תקנו שהעולם הספרדי לא ייבא, הוא ניסה בכל זאת לתת לי איזה תימני לייבא. אני חושב שזה באמת... זאת הייתה מלחמה, את מתחנות רוח. הוא גם ניסה ללחם נגד הדקת נאות בירושלים 40 דקות לפני הזמן, והוא יצא רק 20. היו כמה דברים שהוא יצא כאילו, נעדים בלי הרבה סיכוי ל... אבל אז היו מתחים בעבר. אגב, גם עד היום לא כל הפסיקות שלו, היו כמה פסיקות שלו שעדיין, פסיקה של האתיופים, העולם החרדי לא מקבל. זו פסיקה גם מאוד, מאוד בעייתית. יש איזה פרדוקס, כי דווקא בעייתית, אמורה להיות בעייתית הציבור הדתי-לאומי, שהוא מקבל את זה בשתי ידיים. כי הפסיקה בעצם מתעלמת מהיסטוריה לטובת מסורות פסיקה ישנות יותר. אז יש, דווקא גישה חרדית אמורה להיות מזה יותר בשלום. אבל הוא... בוא נאמר כך, אני לא יודע אם זה יגביל את הפילוג, גם תלוי איך יתנהלו ממשיכי דרכו. פסק שהם יהודים. זה לא דבר פשוט להגיד שזה שבט מאפריקה שאין מסורת קהילות יהודיות אחרות, הייתה איזה רצף מסורת או ציפה לגביהם. לא משנה, אם זה יהודים בכל מיני מקומות, היה מגע בימי הביניים עם כל הקהילות הללו. זאת אומרת, הם קהילות שגלו כולם בחורבן בית שני, הגיעו לבבל, לארץ ישראל, וכאילו אפשר לקום, נגיד, לא משנה אם זה בגרמניה מת, או בהונגריה מת, או בתימן או במרוקו, מת. יש לנו מסורות וצפיפות, אז זה לא מת. פתאום הוא בא ו... אז השבט שופיע משום מקום. אז הוא פסק את זה, אז מה התשובה של הרדווס. הרדווס זה מה שיש מסורות שהם בני שבט דני מסוף הנכון.
אני חושב ששמעתי, זה לא בדיוק, הם ירדו מ... זה היהודים ממצרים שירדו דרום.
הוא פסק את זה, אם אני זוכר נכון, אם תיקח את התשובה שלו, הוא פסק את זה סמך תשובת הרדווס. הרדווס חי במצרים במאה ה-16. הוא פסק את זה סמך, עכשיו, לו היה צריך לפסוק את זה פוסק מודרני, היה דבר ראשון, זה מחקר היסטורי, או יותר נכון, הולך להיסטוריון, ושואל אותו מה המחקר ההיסטורי אומר בנושא הזה. הוא לא עבד ככה, הוא לשיטתו גם בצדק. הוא... זו שאלה שהיא... היא אחת הדילמות המרכזיות של הפסיקה בת זמננו. אני אתן לך דוגמה, במלחמת לבנון הראשונה, במלחמת שלג, אז היא תורה שאלה של יום טוב שני. צה"ל נשאר בלבנון חודשים אחרי, שנים בעצם, אפשר לומר. אבל גם אם... הייתה בעיה, מת, אם יש יום טוב שני, מת, בשמה. אז... רבי יואל בן נון, יש משנה בשביעית, זאת אומרת, שמדברת על הנהר, שזה הגבול של ישראל. אז המערית אומרת שזה הליטני. זאת אומרת, שכל מי שצפונית הליטני, אם זה הרוב צה"ל, אז צריך, צריך לשמור יום טוב שני, זה חוץ לארץ. או פה מי שהיה בערי, מי שהיה בשדה, זה דין של מדבר, אבל... יואל בן נון בא, וכל מיני תיאוריות, איזה נהר מדובר, וזה נהר אחר, אני חושב שזה ההלווי, שזה הרבה יותר צפונית, לפני הצור וצידון למשל. אז רוב שפיר אמר, זה לא מעניין אותי מה שביואל חושב, אנחנו פוסקים לפי מסורת, לא מעניין אותי מחקר. ככה בבום אמר, אז אבא שלי חושב, מה, אני חושב אחרת, שזה כן מעניין מה המחקר אומרת. או אני אתן לך דוגמה אחרת, האם למול ילד, הגמרא אומרת שילד שיש לו חום לא מלאים אותו שבוע, שבוע אחרי שנגמר החום. עכשיו בזמן הגמרא זה דבר סופר הגיוני ומתקדם, כי בעצם מפחדים שיש לו דלקת, וגם היום לא מול ילד עם דלקת. אז בגמרא פשוט החום זה סימן לדלקת, אז לכן צריך לקרוא שבוע שהחום ייגמר. עכשיו, בזמננו אפשר לעבוד ככה, אפשר פשוט לעשות בדיקת דם, ולראות אם לעשות ספירת דם, ולראות אם הדלקת נגמרה או לא. אבא שלי למשל פוסק אנשים שאם המוהל מרשה למול, ובדיקת הדם היא תקנית, אז למול. רוב רובם של מוהלים לא מסכימים. כאילו, הם הולכים עם המסורת ש... שבגמרא, חלק מהוויכוחים שגם גם מציצה היום, הם גם... חלק מהסיפור של מציצה זה גם הסיפור הזה, זה לא כל הסיפור, זה חלק מהסיפור. יש פוסקים שנגיד ככה יותר יהיו פתוחים ל... נגיד, הסיפור של התחילת הוא גם כן קצת קשור, לא קצת, הסיפור של התחילת גם קשור לזה. התחילת בעצם אומר, בוא נסמוך על המחקר, מה הוא אומר לנו.
יודעים שזה בוודאות אחרת?
זו שעה שנייה, אבל את השאלה, אבל יש גם פוסקים שמוצר במובלה יגידו, הרב סובייט שכתב ככה בשם זכר במארי, בשם בית הלוי, ציטט בשם בית הלוי, בית הלוי אמר לאדמו"ר מרדזין, זה בכלל לא מעניין אותי אם אתה צודק או לא מבחינה, אגב, הוא לא צדק, אבל באמת, זה בכלל לא מעניין אותי, גם אם אתה צודק, לא עובדים בלי מסורת. במובלה הרבה אנשים היו חושבים ככה. גם אם לא מנסחים את זה בצורה כזאת. כשם זלמן מספרים שהוא אמר שהוא לא רוצה לבשת חיילת, למה? הוא לא רוצה שנעלו אותם מחוץ למקווה. כי זה מה שקרה לחסדי רדזין. פשוט לא נתנו להיכנס למקווה, נעלו אותם בחוץ. כשהוא אמר את זה, מה הוא התבטא? לא רוצה לפרוש מהמסורת של כאן ישראל לדורותם. זה מה שהוא התכוון בפירוש רש"י. לעומת זאת, אחרים אומרים מה זאת אומרת, אם זה... אם זה נכון, זה נכון. אז כמעט, זאת אומרת, אני לא אומר שכל השאלות האלו התשובה חייבת אחידה. אפשר לפצל. אני כן אומר שזה אחד המתחים או השאלת היסוד פסקה בת זמננו. כמה אתה משתמש בנתונים כאלו, כמה אתה... בדוגמה הזאת, עובד אמר, אני פותח, בבוא אמר, אני לוקח את הזיהו של המערית הגיאוגרפי. אני לא מעניין אותי מה הגיאוגרפיה המודרנית חושבת, או המחקר התלמודי עד כאן אני חושב. עובד אמר, זה בשרת של אתיופים, הרדווז פסק, הוא פוסק, זו מסוד הפסיקה. לעומת זאת, את הגישה אחרת, אני... אותי זה מטריד לגבי הציבור הדתי-לאומי, כי אני לא מזלת הציבור הדתי-לאומי הנטייה לפסיקה המסורתית בצורה קומסיבית בדרך כלל. ופה אומרת, מסיבות אחרות, הולכו להם תמצוא את הפסק הזה בחום. מסיבות שהן לא קשורות לגישות פסיקה, כשל העצמם. אבל זה רק, זה דוגמה. אם ודאי, שאתה מולי פעם אמר דבר מאוד מעניין, בעצם, עובדיה הוא היה פוסק די מקל. הוא היה פוסק מקל, לא רק, זה לא רק מה שדובר בשבת, אם מסוד הספרדית היא מקלה יותר, הוא היה פוסק מקל נקודה. עכשיו, פשוט אמר לי פעם דבר נפלא, אולי יגיד את זה השבוע, הוא אמר, למה הוא היה כל כך מקל? או, בעצם הוא אמר זה ככה. הוא אמר משהו אחר, אני אסיים את זה, הוא אמר כך. שעובדיה בעצם פוסק עצמי לחלוטין. הרי זה נהיה פניו הפוך, מצטט. כל תשובה, 50 כך, 52 בעד, 42 נגד, או 65 בעד. הוא אמר בעצם, מה הוא עשה בעצם? אם יש לך 10 מקורות, 8 או 20, 2 מתירים, אתה די תקוע, נכון? הלך אחרי הרוב. אז צריך לפסוק כדעת הרוב, יחיד הרבים, הלכה כרבים. יש לך, אני יודע מה, 7 מתירים, 2 מוסרים. מסתתיר וכו'. זאת אומרת, יש איזה קונצנזוס שמתגבש. מה עובדיה עשה? הוא הפך את המספרים לא רלוונטיים. זאת אומרת, כשזה 62 מול 48, זה באמת לא רלוונטי. כי אתה בעצם הוכחת שיש מסה קריטית בשני הצדדים. אז ברגע שאתה שם מסה קריטית בשני הצדדים, המספר הופך להיות, זה לא אומר, בסופו של דבר, כשאומרים, הלך אחרי הרבים, זה לא כל הצבעה בכנסת שכאילו 62 יצחו 48. הראינו שיש איזה קונצנזוס, ויש איזה דעות מיעוט חריגות. רק יש לראות ששתי הדעות עם הקונצנזוס, ושתי הדעות עם מסה קריטית, אז בעצם הפכת את זה שעה פתוחה. ואז אתה יכול לצעוק מה שאתה רוצה, מה שאתה חושב. כאילו ברגע, וכאילו ברגע שאתה שם כאלה מספרים, אז בעצם דעתך, היא תהיה הקובעה, יש בזה אשר הרבה אמת, אשר זה גם אפשר להיות פוסק, עכשיו זה מה שהוא אמר. מה שאני חושב, כי אני לא רוצה להישבע על זה, אני חושב שזה גם אפשר להיות פוסק מקל. אחת הבעיות, אם אתה מוצא להקל מדעתו, מה אחת הבעיות? אחת הבעיות זה כבר אז הקל. זאת אומרת, למה אני חושב שזה מותר, לסורת הפסיקה היא לאסור, כאילו, מה מקובל, זו שאלה שכבר... המון פעמים האדם שואל את עצמו, או פוסק, או מתברך בכולל שהוא לומד. אז הוא לומד בכולל, יודע מה יורדיה, הוא צריך לדעת. בסדר, יש פה מחלוקת בין הרמה לבין השחר. אז איך פוסקים? אז מה השאלה שהוא שואל? מה מקובל? או מה הקונצנזוס בין הפוסקים? עכשיו, והרבה פעמים האדם אומר עצמו, אני חושב שזה צריך מותר, אבל מה אעשה וכולם מוסרים? עכשיו, זה לא רק פושטים חושבים ככה, הרמב"ן חושב ככה. הרמב"ן, לא פעם, לא פעמיים, הוא אומר, אני חושב שזה מותר, אבל אני אומר, יש מקום אחד מדהים. יש רמב"ן, מסכת נידה, שזה אחד הרמב"נים המפוצצים, הוא, זה הרמב"ן בשיא גדלותו. זה הרמב"ן שם במפגן מרהיב. הוא אומר, יש בכל נידה, יש באמת... יש דני וסתות, יש כל מיני סוגים של וסתות שצריכים לחשוש, זאת אומרת, שמה אישה תראה דם באותו יום. יש סוג אחד שכל הפוסקים חוששים לו זה, הרמב"ן בא שבאותות הוא מופתים, הוא מראה, חושבים כי ככה הם מסתכלים מתוך הסוגיות, באותות הוא מופתים, הוא מראה שבעצם זה לא קיים. זה דף נדד, אני זוכר נכון. זה באמת, הרמב"ן נושים ביותר, וזה, כי זה קומבינציה של היגיון ושליטה, שליטה מלכותית במקורות ויצירתיות. ואז איך הוא גומר את הקטע? זה קטע מאוד ארוך. איך הוא גומר את זה? ואף הפי חן, היות, ובעלי התוספות עשו את זה, אני לא מכיר. ובזה הוא סוגר את הדיון על ה... ובכל מידה שלו הוא מחמיר באמת. זאת אומרת, זה לא רק יהודים פשוטים אומרים, אני לא רוצה להקל כי אחרים החמירו. אבל אני חושב שמה שעובד יעשה, באמת, יש ככה במקורות שהוא יכול להקל. כי שוב, ברגע שהוא אומרת, אחרי מבעיה שלך, איך אני אקל שכולם אוסרים? אבל אם אתה מראה שלא כולם אוסרים, שיש מסה קריטית בשני הצדדים, אז זה לא רק מאפשר לך להחליט לפי שיקול דעתך, זה גם מאפשר לך לומר, הדעה המקילה, יש לה אחיזה. יש לה אחיזה במקורות, ויש לה, והיא, יש לה מה לסמוך, ואז אתה יכול להקל. זאת אומרת, כאילו, בשביל להקל, צריך עד כל משוכנע, צריך משוכנע שהכולה היא נכונה, אבל צריך גם כאמור, לא לצריך כנגד כל מסורת של פסיקה. אתה לא רוצה נגד מסורת של מאות שנים קודם לך. אז הדרך שלו היה להראות שתגיד לי שתי מסורות. תמיד לשתי, עכשיו, לפעמים אני חושב שהוא יוצא את המסורות, כי זה פוסקים שונים במקומות שונים. לא משנה, הוא מקבץ, זה פונדק אחד, 40-50 פוסקים שמקילים, אז לא משנה אם ברוב המקומות בפועל אסור. מאפשר לו, אני חושב, זה מאפשר לו בסופו של דבר לזוג הכל ופסק מקל. אם אתם רוצים את העבודה השוואתית, תקחו את ה... תקחו תחום, תקחו תחום קושם, מה שלא ברור שזה יכול נידע, כי שם הוא פוסם ספר גדול ומשמעותי, ויאמת, אפשר לקחת את הספר של יכול נידע, לשוות את זה לספר של מות חליהו, לספר שנתפס על פי אותו של חזון איש, ולהשוות ולראות שהוא, אני חושב שהוא יוצא יותר מקל, כמה שאני מתרשם לפחות. שמה?
שאלה,
אם... עד כמה, עד מתי זה אמור להיות? שש ורבע. שש ורבע? זה כבר לא יהיה... בסדר, רגע, יש לכם איזה חוג אחר כך?
לא, לא.
מה?
יש מחשבה, כן, יש מחשבה. אין מחשבה היום? יש מחשבה היום.
לא, לא, היום.
כן, כן.
אני חושב שהרוב לא הולכים למחשבה.
טוב, אני אקח שעה אחרונה, אז... כמו שש וחצי, אני... כן.
דיברת על זה, על הזמן הזה שגם אם לפסיקה ההלכתית, יש גם מסכם כולה, אם יש לה אחיזה, גם יש לה אחיזה במקורות והכל, אם הרבה פעמים, אם הרוב, או אם רוב מוחלט, או אם הפסקים, אם המסורת של 100-200 שנה הייתה מסורת לא לפסוק להחמיר, או לאסור, לא, אז בכל זאת הדעה הזאת לא לפסוק, כלומר, לא לפסוק מהדעה מקלה.
בואו נגיד, אני מבין את השאלה נכון.
אם זה
משנה, אז... כן, אני אשיב עוד משפט אחד. יש... הנקודה הזאת הייתה אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במאה ה-16, כששם בעצם התנהל הוויכוח הגדול על דרכי פסיקה. וזה אחד ההבדלים הגדולים בין בית יוסף לרמב"ם. היו בעצם, בחצי משפט, היו שלושה שחקנים מרכזיים במאה ה-16, שעשו להפיק איך לפסוק. המהרש"ל, הבית יוסף והרמ"א. המהרש"ל אמר תפסוק מתוך הגמרא, לפי הבנתך מתוך הגמרא. הבית יוסף אמר תפסוק על סמך מקורות קודמים, לא על סמך שיקול דעתך, על סמך מקורות קודמים, לא על סמך המסורת, אלא תלך אחורה לפוסקים הראשונים, ריף, רמב"ם, ראש, ואז תראה איפה שם הרוב. ותכריע על סמך מקורות קדומים. הרמ"א אמר, תכף היא המקורות המאוחרית, תכף היא המסורת והמנהג. אז הרעיון הזה, בית יוסף בעצם אומר, אל תתחשב במסורת, תתחשב במקורות הספרותיים, הסמכותיים. המהרש"ל אמר, תסתמך על ההבנה שלך את הגמרא. בית יוסף אמר, לא, חס ושלום. אז מישהו אחר יבוא ויש לו הבנה אחרת בגמרא. תסמוך על המקורות הספרותיים, הסמכותיים, לא על מסורת. אני כבר גדול, ברור שאני פעם עושה את זה. הרמ"א אמר, לא, קח את המסורת כקו המנחה. אז בנקודה הזאת דווקא עובדיה שיש פה הוא נאמן, אם תרצה, לקשר בית יוסף, בגדול. אבל זה היה אחד הוויכוחים הגדולים, והוא ויכוח העקרוני ביותר. מי שבא ודווקא חזה, מה שקרה היום, הבריסקאים, הבריסקאים, גם החזון איש באיזושהי צורה, חזו את הרעיון של המהרש"ל. הוא מתחיל לפסוק מתוך הגמרות אחר כך. אז זה כבר התפתחות הבית המאוחרת ו... טוב, אז עוד כמה שבועות בלי נדבר עוד הפעם. ושוב, מישהו יש לו משור, או מישהו סתם רוצה לדבר מטה על שאלות וצחקות ביום שני, יום שלישי, אפשר גם לבוא באמצע השבוע ולדבר.
השיעור עכשיו הוא של אחיך.
מה?
השיעור עכשיו הוא של אחיך. בסדר, אני גם לא יודעת. לא קשור רגיל. בסדר. אגב, נכון, 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 נכון
משהו.